ויעל משה, פרק למד ד', ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן. איך מתחלק הגלעד, אתם זוכרים? איך מתחלק הגלעד? חצי חצי. מהו החצי הדרומי? המושג חצי הגלעד מופיע בתנך הרבה פעמים. יש חצי הגלעד וחצי הגלעד. חצי הגלעד. מהו חצי הגלעד? מארנון עד היבוק. זה חצי הגלעד הדרומי. ומהיבוק עד הירמוך זה החצי הצפוני. חצי וחצי. הנה, תסתכלו ביהושע. אתם רואים? תסתכלו ביהושע פרק י"ב. רואים, ביהושע פרק י"ב מופיע חצי הגלעד. אתם רואים?
איזה פסוק?
בפסוק ב'. וחצי הגלעד. פסוק ב', סיחון מלך האמורי יושב בחשבון מושל מהרוער אשר אספת נחל ארנון ותוך הנחל, וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. חצי הגלעד, אם כן, זה מארנון עד היבוק. לכן אלה שקוראים להרים שמעבר לים המלח הרי מואב, זה לא נכון. לפי התנך, מארנון, שזה אמצע ים המלח וצפונה, זה כבר, זה הגלעד. מהארנון, שזה אמצע ים המלח, הארנון נשפך מול עין גדי. אז מעין גדי, הערים שמול עין גדי ודרומה, אלה הרי מואב. מה שאנחנו רואים פה מולנו זה הגלעד. מהארנון עד היבוק זה הגלעד. ומהיבוק עד הירמוך זה הגלעד הצפוני. אז זה החצי, אתם רואים כתוב החצי הגלעד. מהרוער אשר אספת נחל ארנון לתוך הנחל, והחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. ומהו החצי הצפוני? החצי הצפוני מופיע בחלק השני, הוא גבול עוג מלך הבשן ויתר הרפים יושב באשתרות ועדרי ומושל בארחב ובסלח ובכל הבשן. וחצי הגלעד, אתם רואים בסוף פסוק ה', גבול סיחון מלך חשבון. וחצי הגלעד זה החלק הצפוני שמי היבוק עד ה...
אז איך הכל ביחד נקרא?
הגלעד. ולכן והראהו השם את כל הארץ את הגלעד, כי הוא נמצא בדרום הגלעד, הר נבו.
זה השם שלנו, אבל זה שם...
הגלעד?
זה שם גיאוגרפי.
זה שם גיאוגרפי שכנראה היה כבר בעולם הקדום. השם גלעד הוא שם שעד כמה שאני יודע היה קיים בעולם הקדום. הוא מופיע, אני חושב, אפילו בתעודות מצריות.
השם הכי כללי זה גלעד, וכל היתר. כן. עמים, אזורים.
מואב, מואב ישבו מארנון ודרומה. אז זה מוצדק. עם. אבל הרי מואב הם מנחל ארנון ודרומה, ומדרום ים המלח עד אילת, אלה הרי אדום. החרמון הוא בצפון, והוא הגבול הצפוני של הבשן. הוא מושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן.
הבשן
הוא לחוד מהגלעד. הבשן הוא בין הירמוך והחרמון, מה שאנחנו קוראים היום הגולן. הגולן שלנו הוא הבשן של התנך. הגולן בתנך זאת עיר, גולן בבשן. גולן בבשן. הגלעד לא כולל את הצפון, את הבשן. הבשן לא... דרך אגב, כן, באמת זה באמת מעניין שכאן בתמונה למשה רבנו מוזכר רק הגלעד, לא הבשן. אבל כתוב עד דן. עד דן, הכוונה היא לעד, עד החרמון. כן. דן זה למרגלות החרמון. אני הראיתי, יש בסרט על יריחו, את ראית ארנה, בסרט המלא על יריחו יש פרק על ערבות מואב, משה רבנו על הר נבו, ושם אני מראה בגוגל מה ראה משה רבנו. את זוכרת את זה? זה מרהיב. אני ראיתי את זה השבוע, בשבוע שעבר, זין באדר, אז עשיתי שיעור על משה רבנו, זה אמנם זין באדר א', עשיתי שיעור למורים על משה רבנו, והראיתי להם את הסרט על הר נבו, והם מה זה התרגשו. אתה ממש מרגיש שאתה עומד עם משה רבנו על הר נבו, ואתה רואה את מה שהוא רואה, אתה רואה מבט צפונה, את הגלעד, ומערבה, ודרומה, ומזרחה. ממש. מה?
איך צילמת את זה? עלית על הר נבו?
עליתי על הר נבו, וצילמתי צילומים מדהימים. סתם! קניתי מגוגל תוכנה. קניתי, צריך לקנות. זאת לא התוכנה שפתוחה לכל אחד. קונים מהם תוכנה שמאפשרת לך להציב, זה גם זכויות, ב-400 דולר קניתי, זה לא זול, שמאפשרת לך להציב מצלמה בכל נקודה ולסובב את המצלמה 360 מעלות ולראות מה שרואים, כאילו אתה מצלם, כאילו אתה שם ומצלם. מדהים.
הם לא
מתקינים מצלמה פיזית. אז הצבתי מצלמה על הר נבו.
הם מתקינים מצלמה פיזית?
לא.
זה סימולציית מחשב.
אבל הם כבר צילמו את כל
העולם. הם צילמו את כל העולם ומכל הזוויות.
אבל זה ברמת הפרטה.
כן, אתה רואה. עכשיו, המחשב מאבד את זה. המחשב, הוא עושה חישוב של איפה יש שטח מת ואיפה אין שטח מת. הוא עושה חישוב, ואתה רואה בדיוק את מה שראה משה רבנו. בלי להיות שם.
עד איזה סדר גודל של מה?
אתה ממש רואה את היבוק, ורואים את הרי השומרון, והרי הגליל. אתה רואה את זה בגודל של סרט, בגודל של מסך, אבל... אפשר, מטיילים מגיעים לשם, אבל אני לא הייתי שם. בקיצור, אז זה הגלעד, את הגלעד, אז תזכרו שיש חצי הגלעד וחצי הגלעד, חצי הגלעד הדרומי זה עד נחל ארנון. לא, יש גם להר נבו.
כמו של בהר חרמון ובכל הבשן, עד גבול הגשורי וחצי גלעד.
זה החצי הדרומי, הצפוני.
כן, אבל איזה מין דבר מוזר זה להגיד שאתה בגבול עם מישהו אחר, אתה חצי הגלעד.
כי החצי הדרומי היה בידי סיחון. החצי הדרומי היה בידי סיחון. הצפוני זה אוג. אוג שלט על הבשן וחצי הגלעד. את רואה, מיכל? אוג, בשן וחצי גלעד.
הוא ירד עד
עד היבוק, חצי גלעד. וסיחון, הגלעד הדרומי, מהיבוק עד ארנון. מדרום לזה זה כבר מואב. אז היה אוג מלך הבשן, אחר כך סיחון, מואב, אמון, מואב, אמון ואדום, בני ישראל לא כבשו אותם, זוכרים, כתוב בתורה, שהם לא קיבלו את רשות לכבוש אותם. אז נשארו מואב מדרום לארנון, אמון ממזרח לרמת הגלעד, ואדום מדרום למואב. מואב, אדום ואמון.
ומאוג מה לקחו?
מאוג לקחו את החצי הגלעד הצפוני ואת הבשן.
את הכל?
את כל הבשן.
לא, מאוג לקחו את כל ממלכתו?
מאוג לקחו את כל ממלכתו.
וגם מסיחון.
וגם מסיחון לקחו את כל ממלכתו. סיחון יותר קטן. מאוג, לאוג הייתה ממלכה מאוד מאוד גדולה. באמת ממלכה גדולה. והמדהים הוא שאת הממלכה הגדולה של אוג קיבל חצי שבט המנשה. מחצי שבט קיבל שטח שהוא בגודל יותר גדול ממה שקיבלו ראובן וגד ביחד. ביחד. חצי שבט המנשה קיבל את חצי הגלעד הצפוני. שני שבטים קיבלו את החצי הדרומי, ראובן וגד. מנשה קיבל את החצי הצפוני ואת הבשן כולו. בגלל יוסף. בגלל יוסף.
אבל באוכלוסייה של מנשה הם לא כל כך
רבים.
הם לא כל כך רבים.
והם עשו חלוקה לפי הגודל של השבט.
זה כנראה לא רק הגודל של השבט. חזל אומרים שזה זה כן בין שיוסף קיבל לפרוטקציה, גם בגלל שיעקב אהב את יוסף והוא פיצה אותו. חזל, יש מדרש שאומר שיוסף קיבל מנשה ואפרים, מנשה הוא הבכור והוא קיבל פי שניים, ששבטי יוסף, גם יוסף קיבל פיצוי בדמות זה ששני בניו כל אחד שבט, אפרים הוא מנשה, וגם שהבכור של מנשה קיבל פי שניים מכל שבט אחר. בקיצור, זה פיצוי על זה שמכרו אותו. זה היה שווה שמכרו אותו, 13 שנה היה זה.
אבל הוא קורא לו מנשה כי נשני.
נשני.
לא, השני זה אפרים.
השני
זה הצד החיובי. נשני זה הצד השלילי של הפתקות. כאילו על זה דווקא הוא דווקא מקבל.
הרב יואל בן נון יש
לו איזה הסבר.
יש לו הסבר מאוד מעניין. לרב יואל בן נון, הוא בכלל אומר נשני שהצלחתי להתגבר על הצער, על הצער הגדול, איזה צער, שהיה יוסף בטוח שהאחים מכרו אותו על דעתו של יעקב. איך הוא חשב? כי הוא היה בטוח,
כי יעקב שלח אותו,
זה קנוניה, זה קנוניה. והעובדה שאף אחד לא חיפש אותו, איך הוא לא חיפש אותו? יוסף בטוח שיעקב הוא עומד מאחורי הגירוש, המחירה הזאת, ולכן הוא מנתק את הקשר. אם אבא שלי מחר אותי, לא רוצה לשמוע עליו, נשני. לך, למות. לכן... אני אגיד לכם דבר אחר שקשור ביריחו. בשבת נתתי שיעור על ארץ ישראל בימות המשיח לפי ספר יחזקאל.
וואו.
שזה אף פעם לא למדנו. אבל הדבר המעניין הוא ששבט גד שיושב פה מולנו על הערים, בימות המשיח הוא מקבל את דרום סיני. עכשיו תקשיבו. את דרום סיני. הר סיני. ורצועה יוצאת לאורך ים סוף ואילת והערבה, והקצה של שבט גד הוא יריחו. שבט גד מקבל את יריחו. לא, מישהי בשיעור נתנה לי הסבר מאוד יפה. גד היה שבט מאוד חזק מבחינה צבאית, גד גדוד יגודנו, התפרסם בלוחמים שלו, ולכן הוא קיבל רצועה שעוטפת את ארץ ישראל המערבית. הוא מגן על סיני ועל הנגב ועל עד יריחו. למה? כי זה אזור שהוא חשוף לפלישות של בדואים. זה מדבר. אז הוא תפקידו להילחם בכל שבטי המדבר שעלולים לפלוש לתוך הארץ. בקיצור, מעניין, נכון? מין חיל מצב בלימס. את מכירה את המושג לימס? לימס רומנה. הלימס היה גבול עם ערביה, עם הערבים, והיה שם ממש, הרומאים היו צריכים חיל מצב מאוד מאוד חזק כדי לבלום את הפלישות של השבטים הערביים. אז זה נקרא לימס ערביה. אז זה גד, שבט גד הוא בעצם מין לימס ערביה, אבל בימות המשיח, תדעי לך, יריחו כולל בית חוגלה היא נחלתו של שבט גד.
מי יזוז?
מה?
מי יזוז?
השבטים מחולקים מצפון לבנון, מצפון סוריה, מנהר הפרת, עד דרום סיני, ברצועות שוות של, רצועות שוות של 12 חלקים.
מה הציור שהאוכלוסייה תתחלק?
12 השבטים יקבלו שטח שמתחלק ל-12 רצועות, מצפון בקעת הלבנון באזור גבול סוריה טורקיה עד דרום סיני, וכל שבט יקבל בערך שטח דומה, נדמה לי שטח שבערך 64
כשיחזרו עשרת השבטים,
לא 64, 6400 או 7200, בסביבות 7000 קילומטר מרובע. כפול 12, אז ארץ ישראל, שטח ההתנחלות בימות המשיח יהיה 85,000 קילומטר מרובע. היום מדינת ישראל עם יהודה ושומרון ועם רמת הגולן היא 28,000 קילומטר מרובע. זאת אומרת, אנחנו נהיה פי שלוש. טוב, אז רק נסיים והראו את הגלעד. אז כל זה אפרופו הגלעד, אז דיברנו היום על חצי הגלעד, ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו ירת מרים הצוהר, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור. יפה, אז בואו נחזור לסיפורנו, לספר אסתר. אסתר, למה אסתר הוא בסוף המגילות? בגלל שהוא בסוף השנה, אצלנו באמצע השנה, אבל בימי התנך השנה מתחילה בפסח, בניסן. אז אסתר, אדר, זה החודש האחרון. אנחנו לא רגילים לזה, אז לכן אסתר זה הספר האחרון. ולכן המגילה הראשונה היא, איזה מגילה קוראים בניסן? שיר השירים. ואחר כך רות, ואחר כך איכה, ואחר כך קהלת, ואחר כך אסתר. אז זה לפי הסדר של השנה המקראית. דרך אגב, זה מעניין ש... אנחנו קוראים לתנך, חזל קוראים לתנך 24 ספרים. התנך מכיל 24 ספרים, נכון? לפעמים תמצאו, יש ספרים שבהם כתוב, 24 זה הכוונה היא התנך. זה מין שם, כינוי כזה לתנך, ה-24. כי בתנך, לפי חזל, יש 24 ספרים. אבל מעניין, את הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חגי, זכר, גם מלאכים, חושבים בתור ספר אחד.
תרי עשר.
את שמואל, אחד. מלאכים, אחד. דברי הימים, אחד. עזרא ונחמיה, אחד. עזרא ונחמיה, אחד. אבל המגילות, כל אחת מהן זה ספר בפני עצמו. מעניין, אפילו רות שזה ארבעה פרקים, זה ספר. תחשבו,
אבל עזרא ונחמיה גם כן,
עזרא ונחמיה זה אמנם באותה תקופה,
שני
היבטים על התקופה, על אותה תקופה, אבל המגילות כל אחת נחשבת ספר. כשתמנו, כשתעשו פעם את החשבון של 24, אז תראו ששמואל זה אחר, אבל המגילות כל אחת ספר בפני עצמו, אחרת לא תגיעו ל-24. יפה, אנחנו הגענו כבר לפרק ח' דומני, נכון? הגענו לפרק ח', או שאני טועה? כן, תלו עליו, כן, פרק ח', תלו את המן.
תלו אותו,
ואת המן תלו והתלו על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה. תזכירו לנו איך הסברתי את וחמת המלך שככה. אין יותר
מתחרים,
אין רומן. כל החשדות הרומנטיים שסערו בו והנדידו את שנתו, זה עוד לא הגענו. לתת רק את המן, את מי שתולים זה את המן. והתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה. תשמעו, יש אומרים, אתם יודעים שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו מהו הרקע ההיסטורי. אתם יודעים שאחשוורוש אחשוורוש הפסיד במלחמה עם היוונים. אז יש אומרים, הנה זאת הסיבה שהוא הפסיד, זה בלגן. המן היה הרמטכ"ל שלו, שר הביטחון. הוא הוציא להורג את שר הביטחון שלו. עד שממנים אחד חדש, עד שהוא לומד, עד שהוא בענייני, ואז בינתיים
הוא... עד שהעם מקבל את האמון.
עד שהעם מקבל את האמון. זה גם יצר סכסוך פנימי, כי תכף אנחנו נראה בפרק הזה שהייתה ממש מלחמת אזרחים בתוך האימפריה. בקיצור, זה ערער את האימפריה, וכל ההכנות הלכו פייפן, ולכן הייתה... זה העונש של אחשוורוש על זה שהוא... הלך עם המן. אמנם הוא בסופו של דבר עשה תשובה, אבל התשובה שלו לא הספיקה בשביל לזכות אותו בזכות של לנצח את היוונים. אתה הלכת עם המן, אתה איימת על היהודים, אתה גזרת עליהם גזרה,
לא
ונשך.
זה לא בתור עונש, גם מספיק. כמה עוד מדינות הוא צריך לחבוש? זה החזרה בתשובה, דה?
כן, אבל הוא כאן. לא... הוא לא שולט על אירופה. אמרתי לכם שהשאיפה הייתה לשלוט על שלוש יבשות. שאיפה שהראשון שהגשים אותה היה רק אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר היה הראשון ששלט על שלוש יבשות. אבל הוא רצה להיות לפניו. לא הצליח. יפה, אז פרק ח'. ביום ההוא, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, וצורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה. זאת שאלה מאוד מאוד קשה. למה פתאום אסתר לא מפחדת להגיד להגיד מה הקשר בינה לבין מרדכי? עד עכשיו היא הסתירה את זה. רגע, שנייה. עד עכשיו היא הסתירה את זה. למה היא הסתירה? כי ההנחה הייתה שאם אחשוורוש ידע שהיא יהודייה, הוא לא יסבול את זה, הוא יסלק אותה כמו שהוא סילק את ושתי. יהודייה נחותה היא המלכה? זה דבר בלתי נסבל. לכן התוכנית של מרדכי הייתה לא להגיד.
למה זה היה אסתר... בלתי נסבל?
כי היהודים נחשבים עם נחות.
למה?
תראה, עובדה היא שהחשברוש משתף פעולה עם המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל...
נחות.
זה בגלל שהייתה אנטישמיות כבר בתקופה הפרסית. האנטישמיות הייתה כבר בתקופה הפרסית. ואחשוורוש מרים את הדגל של האנטישמיות, הוא משתף פעולה עם המן, והוא לא סתם טיפש, והוא גוזר גזרה על היהודים, והוא נותן למן לעשות איתם כתוב בעיניו. זאת אומרת, יש כאן יסוד באישיות שלו, יש יסוד מאוד אנטישמי. אז לכן היה היגיון באסטרטגיה של מרדכי, אל תגלי לו מהו מוצאך. למה פתאום חשוב לה להגיד שהיא יהודייה? מרדכי בא לפני המלך. מרדכי היה ידוע שהוא יהודי.
לא, אז ממנו אחשוורוש לא חושש.
כן, אבל למה היא יכולה עכשיו, אני אנסה לצייר לכם, או ננסה לחשוב ולראות את הבעייתיות, לחשוב על תסריט אלטרנטיבי, שהיא עכשיו, אחרי שהמן הוצא להורג, שהיא באה אל המן, אל אחשוורוש, ואומרת לו אני טועה בכלל, למה היא הרי אומרת לו שהיא יהודיה כבר איפה עמי ומולדתי ואובדן מולדתי, מה שהיא עכשיו מגלה, אז היא לא מגלה שהיא יהודיה עכשיו, אני מבלבל את היוצרות. אז היא לא מגלה, היא מגלה עכשיו רק מה שהיא
בת
את הקשר
אחיו או אחיינית, את הקשר למרדכי. למה זה חשוב? אז יהודיה הוא כבר יודע שהוא נכון. יהודיה. איך הסברנו את זה שהיא חושפת את זה שהיא יהודיה? תזכירו לי, למה שם פתאום היא לא מפחדת להגיד את זה? כי על ידי כך היא מעוררת את הרגש של אחשוורוש. הנה אני, אותי אתה אוהב, אז אז להשמיד את היהודים זה גם להשמיד אותי. כלומר, היא מגייסת את הקשר ביניהם כדי לחזק את המוטיבציה של אחשוורוש לבטל את הגזרה. אז היא שמה את עצמה בצד של היהודים כדי לחזק את הנכונות שלו. לא, 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 את היהודים אני לא רואה, מה, אם את יהודיה, אני... כלומר, כאן היא מסתכנת אמנם, אבל הסיכון הזה מצליח, כי זה היה איזה רגע של כעס על המן, אז היא מצליחה. אז זה שהוא יהוד, זה שהיא יהודיה הוא כבר יודע, עכשיו היא רק מצרפת את הקשר שלה למרדכי.
כדי שבפעם הבאה שהיא רוצה לארגן איזה טרויקה, לא יהיה לו קנאה.
נכון, נכון.
זה כאילו יכול לראות, הוא לא צריך.
תראה, הם נושאים ילדים,
כי הגידה אסתר מהו לה. אני עכשיו נזכר מהי השאלה כאן. אני נזכר מהי השאלה, אבל זאת רק שאלה לפי המדרש. לפי הפשט, זהו, זה השאלה, למה? למה? זאת השאלה. אתם יודעים שלפי חז"ל, לפי התנ"ך, היא הייתה בת דודו. בואו תסתכלו רגע עוד פעם. לפי התנ"ך, מה הייתה תורה, דוד מרדכי? איפה אנחנו רואים מה היא הייתה אסתר? אסתר היא בת דודו, היא בת דודה שלו, אשר לקחה, בפרק ב' פסוק ז', אשר לקחה מרדכי לא לבת. כלומר, מות אביה ואימה, היא הייתה בת דודו, או אחיינית או ממש בת דוד, והוא מאמץ אותה. היא בת מאומצת, נכון? היא בת מאומצת. היא בת מאומצת. זה אולי לא יכול, זה, אם הוא מגלה שהיא בת מאומצת, אז הוא, אז אתם אומרים בצדק, עכשיו כשמרדכי יצטרף אל הטרויקה, ייצור טרויקה חדשה, אז לא תתעורר קנאת המן, קנאת המלך, נכון? מירי, זה מה שאת מציעה? יפה. אבל תקשיבי טוב, לפי חז"ל היא הייתה אשתו,
אשתו
של מרדכי. אז אם היא מגלה מהו לה, אז מה זה אומר? שהיא מגלה לו שהיא הייתה פעם אשתו של מרדכי, והוא ירצה שזה שהיא הייתה פעם אשתו יצטרף, ייכנס לחצר המלכות.
הם חיפשו בתולות, אז מה מסתבר שהיא הייתה אשתו
של זהו? עכשיו אני אגיד לכם משהו, עכשיו אני אגיד לכם משהו שלדעתי יש מושג שמתאים בשביל התיאוריה הזאת. היא אשתו, יש מה שנקרא אישה במציאות, ויש אישה במדרש. היא אישה מן המדרש. מה זאת אומרת אישה מן המדרש? כלומר, גם חז"ל לא רצו להגיד לנו שהיא הייתה אשתו ממש. כתוב, גבעת,
באמת הרבה.
אלא, לא. אלא, חז"ל הפכו אותה לאשתו כדי ללמד אותנו הלכה. מהי ההלכה? זוכרים שדיברנו על זה, הרב שטיינזץ מביא את זה. מהי ההלכה שחז"ל רצו ללמד אותנו? שכדי להציל את עם ישראל מותר לעבור על גילוי עריות ממש. אם היא הייתה אשתו זה גילוי עריות ממש.
למה?
חז"ל רצו לחזק את המסר של מגילת אסתר. את המסר של מגילת אסתר הוא שמותר לעבור עבירות גם חמורות כדי להציל את עם ישראל.
אבל הם יכולים להתגרש, זה לא גילוי עריות.
נכון, אבל בכוונה, אבל בכוונה חז"ל משאירים אותה אשתו כדי להעביר את המסר הרדיקלי. כלומר, הם לא רוצים להגיד לנו, לדעתי, היא הייתה אשתו. אלא הם רוצים להגיד, אם נגיד, אפילו אם נגיד, בדיוק כך, אפילו אם נניח, נגיד שהיא הייתה...
זה מגילת אסתר, פה
נכון. אז חז"ל ניצלו את מגילת אסתר כדי לחדש חידוש הלכתי. אבל לכן אני אומר, זה עניין של מדרש הלכה. המדרש הזה הוא מדרש שנועד למטרות הוראת הלכה. הוא לא מדרש שנועד להבהיר את הסיפור.
לא, אבל גם הסגנון צריך להיות אחרת. לו, היא הייתה אשתו.
נכון, אבל כך כנראה צריך להבין את המדרש. כלומר, לפי דעתי היה ברור לכל מי שאמר ולכל מי ששמע שאף אחד לא הבין את זה, למרות שלצערי, תסתכלו היום בספרים, תראו, כמעט כל אחד אומר, היא הייתה אשתו. אבל לדעתי אין שטות גדולה מזו, כי כמו שאתם אומרים, אם היא הייתה אשתו, אז לא היה סיכוי. היה הורג אותה, היה הורג את מרדכי. מה, אני צריך להכניס לחצר המלכות את מי שהיה בעלה, את מישהו? זה מטורף לגמרי. זה יותר מאשר אמן. באמן הוא רק חשד שהוא נעלתי איתו רומן, אבל כאן זה אדם שהיא ממש הייתה קשורה אליו. אז אם היא איזה ילדה, בת מאומצת, הוא איזה זקן, והיא בת מאומצת, אז זה לא מעורר חשד. אבל לכן צריך לפרש את חז"ל נכון. היא לא אשתו, אלא חז"ל רוצים להגיד לנו, גם כמו שמיכל ניסחה את זה, גם אם היינו, או גם אם היא הייתה אשתו, היה מותר לה לעשות את העבירה הזאת, כי זה למען הצלת עם ישראל. אז לכן, אין לה בעיה להגיד מה הוא לה, הוא האבא המאמץ שלי, ובכך היא רוצה כמובן להכניס אותו לתוך המעגל מקבלי ההחלטות. ויסר, פסוק ב', ויסר, המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותסם אסתר את מרדכי על בית המן. אז הוא נותן, אחרי שהוא מבין מה הוא לה, אז הוא מקרב אותו, נותן לו
את הוסיף לו למרדכי,
למנה אותו בתור
שר.
מה זה הוסיף לאחשוורוש שהיא עכשיו... מה זה הוסיף לאחשוורוש? זה משהו שכאילו לטובת מרדכי שהיא מספרת מה הוא לה, ואז
הוא נותן את הטבעת למרדכי כדי שאם הטבעת הוא יתמודד לאחשוורוש. זה נותן את האופציה, הוא עכשיו צריך, עומד בפני בעיה, איך מבטלים את הגזרה? גזרה גזרה, הולכת להיות טוב כאוס בממלכה, מלחמות עם היהודים. אז הוא סומך על מרדכי שהוא יבטל את הגזרה באופן שייצור מינימום אלימות בתוך הממלכה. גם ככה הייתה אלימות ופרצה מלחמה. אבל הוא מבין שכדי, אם הוא רוצה באמת לבטל, הרי הוא מבטיח לאסתר, אני ביטלתי את הגזרה, נכון? זה מה שהיא מבקש ממנו. כדי לעכשיו לממש את ההחלטה הזאת, אתה צריך מישהו שיהיה ממונה על הביצוע, ייתן הוראות, ייתן פקודות, ידאג שהצבא לא יתערב, ידאג ש... כלומר, ליצור מישהו שיהיה ממונה על מה שנקרא על הפרויקט של ביטול הפרויקט. היה פרויקט של השמדת היהודים.
אתה צריך לשכח את דעתו איך היא הגיעה להיות... איך היא הגיעה להיות מלכה, למרות שמרדכי...
זה כבר שאלה אחרת. עכשיו...
לא, אבל ככה, זה מה שהיית צריכה להסביר לחשברות.
זה יכול להיות שהסבירה לו. אבל הפסוק הבא, התנך יש בו הרבה חללים, הוא לא מספר לנו את זה, זה לא רומן. אבל, אם אתם שואלים למה הוא נותן את... למה הוא נותן, מה התועלת שהוא מפיק מזה, שהוא נותן את טבעתו, שהוא לקח מאמן והתנה למרדכי, כי עכשיו זה פרויקט עצום. פרויקט של ביטול הגזרה. היה פרויקט ההשמדה, עכשיו פרויקט ביטול ההשמדה. וזה דורש פקודות חדשות, הערכות, חינוך מחדש. יכול להיות שכבר אמן דאג, אמן כבר דאג למה שנקרא הכנה מנטלית. כבר היו גדודים שכבר קיבלו את ההכנה המנטלית, מי הם היהודים ולמה מותר להשמיד אותם. עכשיו זה פרויקט... עצום לנטרל את ההכנה המנטלית הזאת ולבטל את
הגזרה. הוא לא היה מעניין מזה חשוב.
ברגע שיש פרויקט, ביטול, שינוי הפרויקט, זה פרויקט בפני עצמו. לכן הוא נותן לו את הטבעת והוא אומר לו, אתה עכשיו הממונה על הפרויקט הבא, שהוא ביטול הגזרה. לכן יש ערך לעניין הזה של...
את אשר נעשה אין להשיב.
נכון, אבל דווקא בגלל שאת הנעשה אין להשיב, לכן זה נהיה יותר מסובך. והנה זה באמת פסוק ג', ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. מה עושים עם היהודים? היא שואלת אותו עכשיו בבכי, מה עושים? ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אמא למלך, טוב אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשב את המן בן עמדתה הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. מולדתי זה כאן מה? מולדתי זה המשפחה שנולדתי בה. עם ישראל נקרא משפחה, על כל המשפחה. עם ישראל נקרא משפחה בהרבה מאוד מובנים.
מה שהוא רצה ממרדכי זה להשמיד את כל שאריות המן, אולי את כל בית המן, אולי זה לא היה מעוניין.
זה, את אומרת, לכן הוא נתן לו את הטבעת כדי לטפל בבית המן.
מה שבראש הרוויח מהעסק הזה?
לפי דעתי הנושא הבא שמעסיק את אחשוורוש זה איך מבטלים את הגזרה. הוא עכשיו צריך לבטל את הגזרה. ואת זה מה שמבקשת אסתר. היא אומרת, אני מבקשת להשיב את הספרים. מה פירוש להשיב? לתת פקודה שתבטל את הפקודה הראשונה. כלומר, לשלוח ספרים, מכתבים, אגרות, פקודות, שבהם יהיה כתוב, הפקודה הקודמת מבוטלת. ועל זה עונה לאחשוורוש, ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי יהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך. אמר, הנה נתתי לכם את הטבעת. אני מבין שצריך עכשיו לעשות פרויקט של פרויקט של ביטול, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. כלומר, מה המשימה עכשיו של מרדכי? ביטול הגזרה בצורה מתוחכמת.
רק של היהודים.
כן.
שהיהודים יעשו...
ביטול הגזרה, כלומר, אין להשיב. למה דרך אגב אין להשיב? כנראה... המלך טועה, זה מערער את האמון במלך. מלך לא טועה. מלך, המלכים בעולם העתיק הם כמעט כמו אלים, ולפעמים הם ממש אלים, אז מלך לא טועה. חוץ מזה, זה גם אנרכיה, פעם פקודה כזאת, פעם פקודה אחרת, זה אנרכיה. אנחנו, המלך הוא מעל בני אנוש רגילים, הוא לא טועה, ולכן אין להשיב. ואז המשימה שמוטלת על מרדכי ואסתר, משימה מאוד מסובכת. איך לבטל גזרה בלי להגיד שהגזרה בטלה? משהו כזה. אין להשיב. אני לא יכול לשנות. הפקודה להרוג את היהודים קיימת.
אתם יכולים לעשות את זה רק בתור יהודים ליהודים. כאילו יהודים להתנקם במי שפגע ביהודים. אבל זה לא יכול להיות שהמלך...
האיום עצמו...
זה מקרה פרטי שאתם יכולים... זה מה שקורה פה,
זה מה שהוא עושה
כאן. לא, משהו יצטרך, הוא יצטרך לתת פקודן, הוא יצטרך לתת. הפתרון הוא אני לא מבטל את הפקודה, אבל אני נותן ליהודים גם את הזכות להילחם וגם את הכלים להילחם. מה שכנראה קרה זה ש הצבא הפרסי צייד בנשק את היהודים.
הוא התפרק מנשקו?
אולי לא לגמרי.
לא, אבל כאילו זה הציוד שהוא...
כלומר, הצבא נותן את הנשק ליהודים, כדי, כי אי אפשר לבטל את הפקודה. זאת אומרת, יש פקודה להשמיד את היהודים. אז עכשיו, את זה אני לא יכול לשנות. מה אני יכול לעשות? לתת פקודה שתאפשר ליהודים להתגונן ותיתן להם גם את האמצעים.
ממנה, זה העניין.
הם לא צריכים לדעת.
זה העניין, אבל זה העקרוני.
מספיק שידעו על זה מפקדי הצבא, שיתנו נשק, והאמת היא שמהר מאוד, תארו לעצמכם שפתאום היהודים מקבלים רובים, והיהודים מקבלים מסכות אבח, והיהודים מקבלים, בקיצור, זה מהר מאוד נודע. מסתבר שרבים נמנעו מלהילחם בהם, אבל בואו נראה באמת את, מה כותבים להם. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, כלומר זה לקח זמן עד שמתארגנים, ויכתב, פסוק ת', ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים ולחשדרפנים. השדרפנים הם כנראה הממונים על אזורים רחבים יותר, והפחות זה פחווה יותר קטנה, כלומר הפקידים שממונים על הממלכות השונות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. כאן חשוב גם לשלוח, אגרות על השמדת היהודים לא נשלחו אל היהודים, אבל עכשיו צריך גם לשלוח ליהודים, כי עיקר המטרה היא אליו. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרש החשטרנים בני הרמחים, כלומר השליחים שממונים על הדואר והתקשורת. זה כאילו היה אומר לנו, הוא הפיץ את את התקשורת הזאת על ידי כל אמצעי התקשורת האפשריים.
לא, הרשמיים, אבל לא
הרשמיים, כמובן, לא הרצים בסוסים.
כן.
הרצים בסוסים.
אוקיי.
כן. הרצים בסוסים. מהו תוכן האגרות? אשר נתן היהודים, המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. מתי? ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר. בת שגן הכתב, עכשיו ההוראה לרצים, בת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. כלומר, גלוי לכל העמים. כלומר, הוא נותן פקודה חדשה שמתפרסמת בכל הממלכה. יש ליהודים, אני לא משנה את הפקודה להרוג את היהודים, בבקשה. הפקודה הזאת קיימת, תרגו את היהודים. אבל עכשיו אני נותן פקודה שנייה, היהודים יכולים להגן על עצמם, יכולים להילחם, ואני מורה לתת להם נשק כדי שיוכלו להתגונן.
לא, אז מה? זה קצת, או שוצאים
אלו. זה הרתעה.
אז זה אומר שרוב הסיכויים,
זה משחקים בזירה של הרומאים.
נכון. בעצם הוא יוצר, נכון? בעצם הוא יוצר זירה של מלחמה. הוא הופך את האימפריה לזירה של מלחמה פנימית.
או שהוא מונע מלחמה, מכיוון שהם...
עכשיו, רוב המשתתפים במלחמה הזאת כנראה ימנעו מלהשתתף במלחמה מסיבה פשוטה, אומרת מירי. מה פתאום שאני, כל עוד אני יודע שהיהודים הם חסרי הגנה, אז אני לא מסתכן. אבל עכשיו שאני יודע שהם קיבלו נשק וקיבלו גם את הזכות, זה חוקי שהם התגוננו, והם קיבלו נשק להגן על עצמם, מה פתאום שאני אלחם? כלומר, כנראה ההנחה של אחשוורוש היא שהפקודה השנייה בפועל, גם אם היא לא מבטלת באופן ישיר את הפקודה הראשונה, practically speaking, בפועל היא מבטלת את הפקודה הראשונה. כי מי יעז לצאת למלחמה נגד קבוצה שהמלך נותן להם את הזכות להילחם, להגן על עצמם ואת הכלים לעשות את זה? מי יעשה את זה? זה גם משדר מסר שהמלך חפץ בעיקרם. כל עוד המסר הוא שהמלך הפקיר אותם, אז יאללה, דאולה מענה, הממשלה איתנו. אבל כשעכשיו הוא משדר שאני לא רוצה את זה, שאני בעצם נותן חסות ליהודים, למה לי ללכת נגד היהודים שבני החסות של המלך? אמר זה, ודרך אגב, באמת תסתכלו בפרק ט' כמה היהודים הרגו. כמה הם הרגו, היהודים. בשושן הם הרגו 500 איש, שזה לא הרבה. אבל כמה הם הרגו בכל מדינות המלך? תסתכלו בפרק ט' פסוק ט' זין. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, 75,000. 75,000. עכשיו זה לא הרבה.
מה?
75,000 בעולם העתיק זה לא הרבה, זה כלום.
500
בשישן זה כלום. כלומר, ההנחה היא שמספר כזה בעולם העתיק, מלחמות מסתיימות במאות אלפי הרוגים. מאות אלפי הרוגים. אם באמת היה כאן, הייתה מלחמה רצינית, 75,000 זה אומר שפה ושם, בכל מיני מקומות ניסו, כאלה שאולי חשבו שהם יוכלו, אז 75,000 זה כנראה, אבל זה בכל זאת, אין שום ספק שזה יצר איזושהי אנרכיה בתוך חיים. אולי, אני חוזר ואומר, זאת הסיבה, ארנה, שבמלחמה אחר כך עם היוונים הוא הפסיד. הוא כבר יצא מוחלש. המלחמה הפנימית החלישה אותו. 75,000 אולי זה לא הרבה, אבל זה בכל זאת, הייתה כאן מלחמה פנימית, נכון? הייתה כאן מאומה גדולה. זה החליש אותו אחר כך כשהוא יוצא למלחמה. ואמרנו, תשימו לב, אמרנו שכל המטרה של המלחמה הייתה שכל המתחם...
זה נראה שזה לא קצת...
היהודים ניצלו כנראה...
כמה ראשונות?
היהודים...
מכת חרב ונרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם.
לפי דעתי... כן, לפי דעתי... שונאיהם, הכוונה היא כל מי שניסה לנצל את הפקודה הראשונה, להרים יד, להתגרות ביהודי, טיפלו בו. אבל זה בשונאיהם, כלומר, אולי גם היהודים ניצלו את ההזדמנות הזאת, את הפקודה השנייה, לסגור חשבונות עם כל מיני אנטישמים מוכרים וידועים. בקיצור, בהחלט יש כאן...
אחשוורוש שרבים מהארץ
מתייהדים. כן, זה מיד נראה, אבל אבל זה מעניין שהוא מוכן לקחת את הסיכון של מלחמה פנימית ובלבד שלא לבטל את הפקודה הראשונה. את זה דבר המלך אין להשיב. זה קדוש. זה אני לא יכול לשנות.
אולי גם פיזית אי אפשר היה כל כך. עד שהפקודה כבר הגיעה.
כן, אבל אתה יכול לשלוח פקודה שנייה, הביצוע הוא רק באדר.
אתה יכול רק לשים אנשים שישמרו.
אתה יכול להודיע, הפקודה הראשונה בטלה. הייתה טעות, הפקודה הראשונה בטלה.
ברגע ש...
בצבא הפקודה האחרונה קובעת. אתה יכול לבטל פקודה,
והחוק... זה ג'יהאד, זה לא, זה כך, זה עמי הארץ, זה לא...
זה המונים, זה מיליונים בכל האימפריה. כן, תראו, יכול להיות שגם טכנית זה אולי קשה מאוד לבטל פקודה. על כל פנים, באמת התוצאה של שתי פקודות סותרות, מצד אחד להרוג את היהודים, מצד אחד אתם יכולים להילחם ולהגן על עצמכם, זה מלחמה. באמת הייתה מלחמה. 75,000 הרוגים נהרגו במלחמה הזאת. בהחלט לא דבר פשוט. 75,000. ועוד 500 בשושן. והרצים, פסוק י' ד', הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ותחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. למה מדגישים שהדת ניתנה בשושן הבירה? כלומר, קודם כל צריך לדאוג שבבירה, במרכז הממלכה, פה נמצאים המפקדים הבכירים של הצבא, השרים, קודם כל צריך לדאוג שהם יקבלו את הפקודה. זה לא רק בעיה של אלה שבקצווי האימפריה, לוועדת ניתנה בשושן הבירה לכל לכל האדמיניסטרציה, לכל הפקידים והפקדים וה...
אז בשושן זה יצא בתור הוראה כללית יותר מאשר ב...
ייתכן שהדת ניתנה בשושן הבירה, אני מוכן אפילו לשער שבשושן הבירה נתנו הכתב לכל האימפריה, היה היהודים יכולים להגן על עצמם. מה ניתן בשושן הבירה? ייתכן שבשושן הבירה ניתנה פקודה מפורטת יותר לראשי הצבא, מה הם צריכים לעשות, איך לחלק נשק, למי לתת נשק, איך להתמודד עם כל מיני בעיות שיופיעו בשטח. הדת ניתנה בשושן הבירה, אולי הדת כאן זה במובן של הפקודה המפורטת. אתם יודעים שיש כל אחד מאיתנו, מי אי פעם קרא חוק של הכנסת שפורסם ברשומות? אנחנו לא קוראים, זה המון סעיפים ועוד סעיפים וסעיפי משנה, אנחנו לא קוראים את זה, אבל פקידים בכירים צריכים לקרוא, ממונים, שרים, חברי כנסת, הם צריכים לקרוא. מה מגיע אלינו, אל האזרחים? איזושהי תמצית שניתנת ברדיו, בעיתונים, תמצית. זאת אומרת, מה שמגיע לתושבי האימפריה, זה מה שמגיע דרך הרצים האלה, זה התקשורת הכללית. מה מגיע להם? שהיהודים, אשר נתן המלך ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. חבר'ה, תדעו, היהודים יכולים, בני חסות, זהו, משהו כללי. והדת ניתנה בשושן הבירה, דת זה בפרסית חוק. מה החוק? זה מילה פרסית.
דת זה דין.
דין.
כן.
דת זה דין, דין מוחמד. דין. אבל זה מקביל, נכון. דת בפרסית זה חוק. דתי המלך אינם עושים, חוקי המלך אינם עושים. דת זה חוק.
אז בצגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים.
כן, להינתן דת, כלומר להינתן חוק, שיהיה חוק בכל העמים, גלוי לכל העמים, שהחוק הוא שהיהודים, יש חוק במדינה, יהודים יכולים להתגונן. זה שיש הוראה להרוג אותם, זה לא אומר שאין להם את הזכות להתגונן. זה חוק. עכשיו, כנראה הדת ניתנה בשושן הבירה, הכוונה היא כנראה החוק המפורט. איך נותנים להם את האפשרות להתגונן, ומה הם הסידורים? זה הפקידות הבחירה צריכה. כלומר, ספר החוקים המפורט הנוגע לפרויקט הזה ניתן רק בשושן. בשאר האימפריה ניתנה רק התמצית של של החוק החדש, של הגזרה החדשה. והנה התמונה המפורסמת של מגילת אסתר ומרדכי. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. מה זה העיר שושן? למה העיר שושן? האם כוונה היא רק היהודים בשושן? לא לגמרי ברור. אולי כל התושבים בשושן, אולי הם לא כל כך רצו את הפרויקט הזה של השמדת היהודים.
אולי גרו יותר יהודים בשושן?
אולי הייתה קהילה יהודית גדולה, והעיר שושן צהלה ושמחה. באמת מעניין. אבל מסתבר שיש כאן כנראה רמז לכך שלפחות... לפחות בשושן כנראה גם האוכלוסייה הלא יהודית הגיבה בשמחה. היא לא ראתה בעין יפה את הפרויקט הזה של השמדת היהודים. אולי בגלל שהם הכירו יהודים. אתם יודעים, דרך אגב, אחד הדברים המעניינים, אתה הרבה פעמים יכול לעשות דמוניזציה לאוכלוסייה שאתה לא כל כך מכיר. בסעודיה, במצרים, אפשר לעשות דמוניזציה של היהודים, כי הם פלח בנילוס באיזשהו מקום, הוא לא ראה יהודי בחיים שלו, אז אפשר לעשות דמוניזציה. אבל לערבי שקונה איתי בשיווק ברמי לוי ב בגוש עציון, וכל יום חמישי אנחנו נפגשים, יותר קשה לעשות דמוניזציה.
זה בגלל שאתה מסתיר את הקרניים
בכישרון. ואם הוא גם עובד אצלי, אז זה עוד יותר קשה. לכן באמת אני טוען שדמוניזציה היא הרבה פעמים יותר קלה בנסיבות שאתה לא מכיר. אז אולי כמו שאמרתם, בשושן הייתה קהילה יהודית גדולה, והיו קשרים בין יהודים לגויים, ואולי לכן...
היו יותר יהודים, לא רק מרדכי היה מקורב למלכות, כנראה שהיהודים היו יותר...
זה ברור.
קרובים...
נחמיה, נחמיה היה שר האוצר, שר המשקים.
זה העיר שושן.
בגלל שהם תפסו
ליהודים במנגנון.
עמדות בחירות. אז כל המנגנון היה תלוי בהם. וקשור בהם.
פקידי המלך.
כן, דרך אגב, אתם יודעים שגם בוושינגטון זה כך. וושינגטון מלאה בפרברים מסביב לוושינגטון, בסילבר ספרינג וברוקוויל, יש המון יהודים, כי רבים מהם עובדים בממשל, בממשלה. אז אולי גם זה דומה.
לפי מה שאני שמעתי, ראיתי באזור שלי, באזורים שמורבים יהודים וגויים, זה יש יותר אנטישמי.
יש יותר אנטישמי.
מאשר איפה שאני גרתי, שהייתי היחידה.
איפה זה היה?
באזור בולטימור, לא רחוק מוושינגטון.
בבולטימור יש דווקא יהודים.
אני יודע, לא איפה שההורים שלי.
אבל לא בכל אזור, כן.
לא איפה ש... יש אזור מסוים שכל היהודים נמצאים שם. ויש שם, בחלק מהאזור הזה יש יותר אנטישמיות.
מאשר באזורים אחרים.
זאת אומרת, יש אנטישמיות, אבל היא יותר מוסתרת.
לא, זה לא נכון.
איפה שאני
דיברתי.
כלומר, אם ההסבר פחות נראה לך. זאת אומרת, אם היו הרבה יהודים בשושן, אז זה דווקא סיבה טובה שהם יצטערו על זה.
אני לא יודעת, פשוט אני מסופק, לפי ניסיוני אני מסופק.
כן, באמת שאלה מעניינת. תראו, אפשר לפרש, אפשר לפרש, והעיר שושן צהלה ושמחה, היהודים בשושן צהלה ושמחה, וזה אולי מתבסס על הפסוק הבא, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה, זאת אומרת, שנקרא את זה כהמשך אחד, ליהודים הייתה אורה ושמחה. היו הרבה יהודים, ולכן נקרא אווירה של שמחה בעיר, כי היו הרבה יהודים, שהם אלה ששמרו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, כאילו הפסוק הבא בא לסייג את הפסוק הקודם, ולומר, אל תחשב שזה התושבים הכלליים, אלא ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, זה לא הגויים. אל תחשוד בגויים ש... למרות שכאן בדעת מקרא הוא מפרש והעיר שושן צהלה ושמחה כל תושבי שושן ולא היהודים בלבד.
והעיר שושן נבוכה גם בגדרה כזאת כללית.
כן, נכון, שיש לנו גם את העיר שושן נבוכה. אז שוב פעם, גם שם אפשר לפרש שזה בעיקר היהודים.
כי... זה עיר המלכה.
עיר הבירה. תשמעו, באמת נראה לי עכשיו יותר נכון לפרש את זה מהעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים, מי בתוך שושן ליהודים הייתה, אולי נראה יותר קרוב.
התושבים יש להם משתה ויום טוב,
ובכל מדינה ומדינה לא, זה לא רק, ובכל מדינה ובכל עיר במקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, ששון ושמחה ליהודים, משתה ויום טוב. ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. מה מתייעדים?
אולי הם גם שנו את המן, ואז הסתבר שהם צוהלים על זה.
אתם יודעים, מתייעדים במובן של מצטרפים ליהודים, כי ברגע שהיהודים הופכים להיות בני החסות של המלך, כלומר, הקבוצה המיוחסת שהמלך נותן להם, שהם רואים שהמלך נותן להם חסות והגנה, אז כדאי להיות חלק מהקבוצה הזאת. אז מתייעדים, אולי נספחים אל היהודים, לאו דווקא ממש מתגיירים. אבל מצטרפים, מתחברים אל היהודים, או לפ, או, או, כן, או מתייעדים.
בהמשך, בעמי הארץ, כן, והרבים מהמי הארץ מתייעדים.
כן, כן.
כי אבל... נפל פחד היהודים עליהם.
כן, כן, אבל, אבל יש כאלה שמפרשים מתייעדים, לא במובן של מתגיירים ממש, אלא מראים את עצמם כיהודים, מראים את עצמם כידידי היהודים. זאת אומרת,
they pretend to be. לא חושבתי שהם פתאום מתגיירו, אבל כן, מי שחזק זה היהודים פה.
נכון. היהודים הם המופיעים כקבוצה חזקה.
בגלל החשברוש, לא, לא רק זה.
נכון, כי יש להם
חס... מה שאומרת, אתם מתייעדים? מה זה קשור? החשברוש עוד מלך, לא?
כן, אבל, אבל החשברוש...
נכון, אסתריה מלכה, אבל זהו.
החשברוש הוא מלך, אבל היהודים מקבלים מעמד מיוחס בממלכה. ברגע שהם קבוצה מיוחסת, כדאי תמיד להתחבר לקבוצה הזאת, כדאי להיות חלק בהם, אני אקבל כל מיני הטבות.
פחדים מהם, לא מדבר פה על כדאי, אני מדבר על פחד.
כן, פחד אולי במובן של...
הם עומדים להרוג, יש להם זכות להרוג.
הרי יש להם זכות להרוג, יש להם זכות לקבל נשק ולהילחם. אז לא כדאי לי, אז כדאי לי להיות בצד שלהם, למה לי להיות... תראו, אתם יודעים מה המיוחד בפקודה השנייה? אין דבר כזה בשום מדינה בעולם שאזרחים מקבלים נשק. נשק הוא תמיד בידי גורמים צבא. מקצועיים, צבא, משטרה, שירותי ביטחון,
נשק לערבים,
לשירותי הביטחון שלהם, לשירותי הביטחון.
יש
לנו שירותי
ביטחון?
יש. מי שמקבל משכורת. משכורת.
ומה עם כל הערבים בתוך ישראל? גם להם יש שירותי ביטחון?
זה נשק לא חוקי, לא חילקו להם, הם גנבו. אז זה נשק לא חוקי.
לא, יש שמחות משפחתי.
אבל זה הכל נשק גנוב. זה הכל נשק גנוב. אבל, תשמעו, באמת, זה המיוחד בפקודה, בפורים, שלכן מתייעדים, כי יש כאן קבוצת אזרחים שמקבלת נשק. כי זה לא רק נתן להם רשות להילחם, נתן רשות וכנראה גם אני משלים את זה.
זה הקפצונים?
זה לא קפצונים.
לא, בגלל זה השתרש מנת הקפצונים.
זכר לנשק שקיבלו היהודים, כן. כלומר, אם אני עכשיו שואל, עכשיו זה דבר, פתאום היהודים מסתובבים עם נשק. אחת הסיבות שלפחות בזמנו הערבים פחדו מהמתנחלים, שהמתנחלים היו קבוצת האזרחים היחידה במדינת ישראל שכקבוצה קיבלנו נשק והסתובבנו עם נשק כאזרחים, לא כחיילים.
לא, כאלה שקודם היו כאלה שאפשר לפגוע בהם, זה נורא מפחיד, פתאום הם יודעים לעמוד על נפשם.
נכון.
זה משהו כזה מכיוון
אלה שמועמדים להשמדה, פתאום הם לא רק מקבלים זכות אלא גם כלומר, שווה לי להתחבר, אלה לא רק מיוחסים, ולא רק המלך נותן להם חסות, גם יש להם נשק. לך תדע אם הנשק הזה יופנה אליי, לך תדע מה הם יחשבו עליי. אולי זה במיוחד כאלה שדווקא שהיו מראשי האנטישמים, שהיהודים הכירו אותם ככאלה, אז כדאי מהר מאוד.
יש להם המון כוח, הם הפילו אמן, זה לא פרקי קטן.
נכון, הם הפילו את אמן, הם הצליחו להפיל את ראש השרים, נכון, נכון. בקיצור, יש להם כוח, ואפילו הייתי אומר, מיכל, מה שאת מוסיפה, זה יש בזה היגיון, אם הם הפילו את אמן, זה יוצר גם איזשהו פחד דתי, אלוהים איתם, האלים איתם, יש איזה כוח עליון שאיתם. איך הם הצליחו, עם קטן הצליח לעשות כזאת מהפכה בממלכה ולהעיף את המן ותלו אותו על העץ בראש חוצות ובקיצור את בניו זה בהמשך אבל בהחלט כן יש סיבה לפחד הזה, נפל פחד היהודים עליהם
תולים את הילדים על העץ מי שקודם מזדרז להצטרף אל היהודים
נכון, נכון אבל תראו, זה ברור אנחנו תמיד שאלנו את עצמנו, איפה, בכל פרק אנחנו תמיד שואלים איפה ההשגחה? איפה מתערב אלוהים? תראו, אין ספק שכאן באמת זה דבר, כמעט הייתי אומר, זה דבר בלתי צפוי. אחשוורוש, אם אני מפרש נכון, ולפי דעתי ככה משמעות של הפקודה החדשה שהוא, שכאן כתוב שכתובה כאן, אשר נתן, אשר נתן המלך, רק אני אגיד שאני באמצע שיעור, אשר נתן, תשמעו, אשר נתן המלך, אשר נתן המלך ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל. כלומר, אם הוא נתן להם, זה ברור שהוא גם נתן להם נשק. לא ייתכן להסביר פקודה כזאת שנתן להם לעמוד ולהיקהל ולעמוד על נפשם ולהרוג באויביהם ובלי נשק. כלומר, די ברור, למרות שזה לא כתוב במפורש, שהוא נותן להם נשק. וזה באמת דבר שאפשר לראות בו כמעט נס, שהמלך מוכן לתת לאזרחים, לקבוצה גדולה של אזרחים שמפוזרים בכל רחבי הממלכה, לתת הוראה לצבא הפרסי, אתם עכשיו תוציאו נשק מתוך המחנות ותיתנו לאזרחים, ולא לכל האזרחים, אלא לקבוצה מסוימת של אזרחים. אתה צריך דווקא להביא תעודת זהות שאתה כתוב שם יהודי כדי לקבל רובה. זה באמת דבר שיש בו משהו בלתי צפוי. אנחנו תמיד, אתם זוכרים, אני איך נתתי לזה הגדרה, אנחנו תמיד מחפשים את הבלתי צפוי. נניח אחשוורוש, מה היה צפוי? צפוי שהוא יגיד לאסתר, את יודעת מה, בסדר, אני אעשה משהו, כן, שיתחבאו, שיכנסו לבתים, אני אתן הוראה לצבא שלפחות הצבא לא ישתתף בזה. כלומר, למצוא כל מיני דרכים לרקח את הפקודה, אבל בלי ללכת אל הצד הדרמטי הזה של ממש לצייד, להפוך את היהודים בכל האימפריה לכוח לוחם. נתן המלך ליהודים להיקהל,
גם לשלוח את אפילו את הביזה מראש, הם לא יתירו להם, זה נאמר מראש,
יתירו להם, לכן זה כל כך,
זה מה שהם עשו על עצמם, אבל המלך כאילו נתן לא התגוננו, תתקיפו,
נכון, נכון, ושללם לבוז, נכון, ממש גם
מה שיכולה לרכז אותם בערי מקלט או אני יודעת מה,
נכון, יפה, זה ניסוח יפה. בואו אני אכניס אתכם לגטאות, למחנות ריכוז. כלומר, אני אגן עליכם על ידי מחנות ריכוז, במובן של אני אגן עליכם על ידי שאני אשמור עליכם. בואו, כלומר, אז היה צרה איומה, יהודים פתאום היו צריכים לעזוב את הבתים שלהם, ואז היו שורפים להם את הבתים, אבל המלך, זה לכאורה המקסימום שהמלך היה נותן ליהודים. כאן הוא נותן להם משהו שהוא הרבה מעבר לזה. הוא נותן להם את הזכות להישאר בבתים, להתארגן, לקבל נשק, להתקיף, לקחת את השלל,
לא רק להתגונן,
ואפילו הוא רומז לכך שמותר להם לקחת את הנשים של המתקיפים. תף חיל עם ומדינה צריכים אותם, תף ונשים. נשים לא משתתפות במלחמה, לאולי נשים זה כבר ושללם, זה חלק משללם. כלומר, גם עטף, תיקחו את הילדים, תיקחו שלל, תיקחו עבדים, תיקחו שלל. כן, תיכנסו לבתים. כלומר, יש כאן משהו שהוא באמת בלתי צפוי. וכאן, אתם מבינים, כאן, אתם זוכרים את ההגדרה שנתתי, שמגילת אסתר כל הזמן מלמדת אותנו לחפש את יד ההשגחה האלוהית העליונה באותם דברים שהם בלתי צפויים. בסדר, אסתר הצליחה לשנות את דעתו, אז הנה, אז אני אגן עליהם, אני אשלח צבא, אני אכניס אותם למחנות הצבא, אבל אז הייתה אולי מצטמצמת הצרה, השמדה, אבל זאת הייתה צרה גדולה, לעזוב את הבתים, לך תדע מה היה קורה לכל הרכוש, וכאן הוא נותן להם באמת משהו שהוא באמת דרמטי. הוא מעל ומעבר למה שמלך סביר והגיוני עושה. הוא יוצר כאן תשתית ממש למלחמת אזרחים. נותן נשק בידי היהודים, כמו שבאמת קרה. אבל זה באמת מאפשר להפוך את הנס הזה לנס גדול. היהודים יוצאים מתוך הסיפור הזה מחוזקים. תחשבו, איזה שם יוצא ליהודים מכל האימפריה. היהודים לוחמים, הורגים, מפחדים מהיהודים. הייתי אפילו אומר ככה, תשמעו.
אבל הם לא עצמאים.
עכשיו הייתי אומר להם ככה, עדיין לא, עדיין לא. אבל הייתי אומר ככה, במשך 400 שנה, אנחנו מדברים על שנת 400...
זה אולי החשבון של החש וראש.
יכול להיות, אבל אנחנו מדברים
על שנת... ככה אני מרגיע אותם שהם...
אנחנו מדברים, צריך לסיים כבר שתיים, אני מדבר... אנחנו מדברים על 486.
לא ינצלו את המצב, אולי
לצד השני.
יהודה, לא, אז...
אבל עובדה היא שהיהודים, איש לא מנסה לגוע בהם לפי מה שידוע לנו, במשך תקופה של מאות שנים. אם אתה הייתי אומר, איש לא העז להילחם ביהודים, עד אנטיוכוס הרביעי אפיפנס, שזה 300 שנה, יותר מ-300 שנה אחרי הסיפור של מגילת אסתר. ואני חושב שחלק מזה, למשל היוונים, שאלכסנדר כובש את הארץ, הוא נותן ליהודים אוטונומיה, כשמתנהלות כאן מלחמות בין בית אלמה לבית סלבקוס. אין? היהודים חיים בשלווה, אף אחד לא מנסה לפגוע ביהודים במשך מאות שנים. אולי זה אחת ההשלכות של הסיפור הזה של מגילת אסתר, הוא נותן להם עוצמה שיוצרת פחד, יוצרת אימה. נפל פחד היהודים לא רק לאותה תקופה שהם לא, לאותה שנה שהם לא
התחילו,
למאות שנים קדימה, ורק אפיפנס המשוגע הזה הרים את ידו עליהם, גזירות אנטיוכוס. אבל מאות שנים נהנו היהודים משקט ומאוטונומיה ומי...
בתנאי שהם לא בארץ.
הם היו גם בארץ.
לא, אבל עם החשברות.
לא, הם היו בארץ.
אבל כשהוא שולח את דתי המלך זה מגיע עד...
ארץ ישראל? בטח. בטח. הם גם היו בארץ, וכנראה זאת הייתה תקופה שבה היישוב היהודי בארץ מאוד התחזק. כנראה בעקבות הסיפור הזה נפסקו כל ההתנכלויות. וכנראה התקופה הזאת, ה-300 שנה האלה, זה היה, זאת הייתה תקופת הפריחה והגידול וההתבססות של היישוב היהודי בארץ. כי פתאום אנחנו מגיעים לתקופה היוונית, בסוף התקופה הפרסית, ויש פה פתאום מיליונים. לא מיליונים, עלו 40 אלף. לא פתאום מיליונים. פתאום היישוב היהודי בארץ, יש כאן בית מקדש ומרכז גדול והחשמונאים, ואיך זה פתאום נהיה? זה נהיה באותם 300 שנה שבהם היהודים סגסגו בלי בביטחון, בלי פחד, בלי שאף אחד התגרה בהם. כלומר, מגילת אסתר יש לה השלכה, הייתי מסכם את הפרק ככה, המושג הזה נפל פחד היהודים עליהם, הוא מושג לטווח הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו חושבים שאנחנו קוראים את המגילה. יש לו משמעות היסטורית מרחיקת לכת, והוא כנראה גם חשוב, כי הוא נתן ליהודים את ה... שחרר אותם מהלחץ עד המגילה. אתם זוכרים, בעזרת כל הזמן השומרונים, ההמונים, המואבים, האדומים, כל הזמן מתנכלים להם כתבי שטנה, וזה נגמר. מה, היהודים משתחררים מהפחד הזה, ולהפך, פחד היהודים על הגויים, לפחות עד אנטיוכוס. שם אנחנו פתאום רואים את זה מחדש, שגם אז אתם יודעים שהיהודים נהנים תמיד מאיזושהי תקופה של ביטחון אחרי, גם אחרי יציאת מצרים. אנחנו יודעים שאחרי יציאת מצרים במשך מאות שנים המצרים לא נגעו ביהודים. לא העזו לי, הפעם הראשונה שצבא מצרי פולש לארץ ישראל זה רק בתקופת שלמה, 400 שנה אחרי יציאת מצרים. וגם אז הוא לא מצליח, הוא נותן לו בסוף את ביתו, את בת פרעה, נותן לו לאישה. אחר כך היה שישק, אבל מאות שנים היהודים, אחרי מה שהמצרים למדו ביציאת מצרים, אחרי מה שהם למדו פה, נפל פחד היהודים עליהם, לא מתעסקים, מאות שנים. נכון. ודרך אגב, אחד הדברים שאנשים לא יודעים, זאת אחת המטרות שלי במגילת המרד והחורבן, גם אחרי המרידות הגדולות, המרד הגדול, מרד בר כוכבא, מרד התפוצות, הרומאים למדו לקח. הבינו שאי אפשר לחסל את היהדות. אם ינסו לחסל את היהדות, זאת תהיה מלחמת עולם שהם לא יצאו ממנה. הם
אבל
ניסו...
אבל מכתחילה הם לא רצו להשיב.
הם רצו, זאת הטענה שלי. הם רצו...
בהתחלה,
כן. הרומאים החליטו לחסל את היהודים.
מתי?
לפני המרד הגדול. המרד הגדול פרץ ברגע שנרון קיסר מחליט, זה הייתה התחלה של נרון קיסר המשוגע הזה מחליט להציב פסל של הקיסר בבית המקדש. בבית המקדש. זה חיסול העם היהודי. פסל של של הקיסר בתוך בית המקדש זה בעצם זה שבירת, זה הכנסת האלילות לתוך בית המקדש, זה בעצם שבירת היהדות. הוא ראה בזה התחלה של מהלך גדול שאחר כך המשיך אותו גם אדריאנוס וטיטוס והמהלך של הרומאים. העם היהודי מסכן את האימפריה, דרך אגב כנראה הוא מסכן את האימפריה בגלל שהם הייתה תנועת גיור עצומה שאחר כך התבטאה בנצרות, בהתנצרות של האימפריה. הייתה תנועת גיור עצומה, והם החליטו שהדרך להילחם בתנועת הגיור היא על ידי חיסול העם היהודי. והם מקבלים שלוש מרידות גדולות, תוך 70 שנה, שלוש מרידות גדולות שמתישות את הצבא הרומי, קודשות את הצבא הרומי, ומבינים שאם היהודים צריכים להגיע למה שנקרא מודוס ויוונדי. לחיות ביחד. אנחנו לא נפריע לכם, אתם לא תפריעו לנו. והיהודים נהנו במשך מאות שנים ממצב שבו לא ניסו לחסל אותם. הפעם הראשונה שהייתה התגרות קשה ביהודים, וניסיון באמת לפגוע בהם בצורה קשה, הייתה 1,000 שנה יותר מאוחר, מסעי הצלב, הצלבנים. 1,000 שנה יותר מאוחר. מראה, יהודים נהנו מ1,000 שנה של יחסית של שקט וביטחון, וזה אפשר להם להתבסס בגלות, לבנות את הקהילות. אבל לדעתי זאת המשמעות של המרד הגדול ברומאים, שהוא יצר מצב שאומנם הוא לא מנע את החורבן ואת הגלות, אבל הוא מנע את המצב שהעם היהודי ייעלם. הרווחנו את זה שהעם היהודי יתקיים, לא הרווחנו את ה... טוב, גבירותיי ורבותיי, בעזרת השם, מתי אנחנו נפגשים בפעם הבאה? מתי קבענו לעצמנו? בעוד שבועיים? בעזרת השם, בעוד שבועיים, ואז נעשה סיום. תודיעו לכולם, אני רוצה לחבר, כי פרק י' הוא פרק קטנטן, הוא פרק של 3 פסוקים. אז אנחנו בעזרת השם ת' וי', בעוד שבועיים, זה יהיה בדיוק לפני פורים, נכון? מה יהיה התאריך בעוד שבועיים? כמה זה היום?
זה יהיה התחלת אדר.
כן, זה יהיה ממש ככה, כבר אנחנו מתקרבים לאדר, אז אנחנו מתקרבים לאדר, זה ממש לפני פורים, סיום של מגילת אסתר. אז בעזרת השם בעוד שבועיים נעשה סיום.